קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבוע אנחנו קוראים פרשת וישלח, אבל היות שמסיבות טכניות השיעור בשבוע שעבר לא יצא כמו שצריך, לכן אני אסביר את המצווה של פרשת ויצא, ובעצם תלמוד תורה אינו קשור דווקא לאותה פרשה, והמצווה היא מצווה שהיא נצחית ואפשר ללמוד אותה כל שבוע. המצווה שנדבר עליה זה מצווה של מורה מקדש וקדושת המקדש. וכמובן הדיון התחיל בפרשת ויצא, כשיעקב עובר מבאר שבע בדרך לחרן, והוא מגיע למקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלון, והוא רואה מלאכי אלוהים. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. רש"י עומד על כך שיעקב לא ידע, שאילו היה יודע, לא היה ישן במקום קדוש כזה. מה הוא הרגיש באותו מקום קדוש? ייתכן שהוא הבין שזה מקום המקדש. המקום, לפי חז"ל, היה הר המוריה, שהשכינה בו לעולם. ולפי מדרש אחד, הקדוש ברוך הוא הראה לו את בית מקדש בשלושה שלבים. בית מקדש בנוי, בית מקדש חרב, ושוב בית מקדש בנוי. וכך דורש המדרש, ויירא ויאמר מה נורא. מה נורא זה בנוי. כמו נורא אלוקים ממקדשך, פסוק בתהילים. מה נורא המקום הזה, זה רמז לחובן. כמו שנאמר באיכה, על זה היה דבר ליבנו. ושוב יעקב אומר, כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, המדרש מסביר, בית אלוקים בנוי משוכלל לעתיד לבוא. וגם מביאים פסוק מתהילים, כי חיזק בריחי שעריך. מדרש אחר אומר, שיעקב הרגיש שלא היה מתאים לישון במקום הזה, שאפילו בבתי כנסת אין ראוי לישון. וכך לשון מדרש אגדה המובא בתורה שלמה, אילו הייתי יודע לא הייתי שוכב מפני אונס השינה, שאסור לישון אפילו בבתי כנסיות. וכו חומר כנראה לאותו מקום שיעקב הרגיש את הקדושה. אבל הדברים הכי חריפים נמצאים בשם הרב משה הדרשן, שאומר, וירא ויאמר, יעקב פחד, דחל, משום שעבר על המצווה, ומקדשי תיראו. אמנם, אלה דרשות באגדה, אבל אנחנו נשתמש במדרשים האלה כדי לדון בקדושת המקדש ומצוות מוראה, כשאינה בבניינה. אמנם יש לנו מסורת שיעקב וכל האבות קיימו את כל התורה כולה, גם לפני שניתנה. ולכן אחד יכול לטעון שכל הדיון שלנו הוא לא רלוונטי, משום שיעקב ידע שבאותו מקום יהיה בית מקדש, והשם מעתיד הוא קיים את המצוות. הרי יעקב קיים את כל המצוות לפי חז"ל, ולכן באמת דרשו ושאלו וכתבו על זה שהוא התחתן עם שתי אחיות. אבל בסיסית, כל מצווה הוא קיים. בזה יש לכאורה מקום לדון. חזל אמרו לנו, לפי המסורת שהאבות קימו את כל התורה, המסורת אומרת לנו שיש משמעות לתורה גם בלי ציווי מסוים, והאבות הבינו באיזושהי אינסטינקט או שהקדוש ברוך הוא לימד אותם מהם המצוות העתידות ליתן לעם ישראל, שיגיעו לעם ישראל. אבל לכאורה, המושג של משמעות של מצווה יכול להיות במצוות שהן נצחיות, במצוות שאינן קשורות למאורע מסוים. למשל, יש משמעות כנראה ללבישת ציצית גם כשאין ציווי. יש משמעות לתפילין גם כשאין מצווה מסוימת להניח תפילין. אבל למשל ארץ ישראל, האם יש משמעות לקיים מצוות שקשורות בארץ לפני הציווי? וזאת אני אומר בגלל שהמצוות האלה שקשורות למצוות ארץ ישראל, הרי קשורות לקדושת הארץ. אם יש קדושה, אז יש מקום לדבר על קיום המצוות, אבל אם בכלל אין קדושה, איך אפשר לדבר על קיום מצוות שקשורות לקדושה בזמן שאין קדושה? ולמשל, בקדושת ארץ ישראל, אנחנו יודעים שיהושע קידש את ארץ ישראל. אני מדבר כרגע על קדושה הלכתית, קדושה שמחייבת במצוות. הקדושה של יהושע קדושה לשעתה, וכידוע יש מחלוקת אם הקדושה הזאת קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא או לא. הרמב"ם פוסק שקדושת יהושע קדושה לשעתה ולא קדושה לעתיד לבוא. אבל קדושת עזרא, קדושה עזרא השנייה, והקדושה הזאת שוב באה על ידי עם ישראל שקידשנו את ארץ ישראל, או שיהושע קידש או שעזרא קידש, הרמב"ם פוסק שהקדושה הזאת נשארת נצח. אבל לכאורה לפני שיהושע בא, הרי אין משמעות הלכתית של קדושת ארץ ישראל, ולכן לכאורה זה לא שייך לקיים תרומות מעשרות בזמן שאין קדושת הארץ. כמובן אנחנו דנים בבית המקדש. אנחנו פוסקים שדוד ושלמה קידשו את ירושלים, קידשו את מקום המקדש. אם כן, לכאורה המושג של מקדש לא קיים לפני שדוד ושלמה קידשו את המקום הזה. ובכן, קשה להגיד שיעקב ביטל מצוות ומקדשי תיראו על שם העתיד. לכן אנחנו נדון האם יש מושג של קדושה, מושג של אפילו מצווה שמורה, לפני או אחרי שהמקדש היה בנוי בפועל. כמובן הדיון היותר קל, יש יותר מקורות, בקשר לקדושת המקדש לאחר חורבנה. ובזה דברי הרמב״ם הם די ברורים, הרעבד משיג עליו וצריכים לדון בשני הדברים. הרמב״ם בלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה י' ד', אומר, ובמה נתקדשה? בקדושה ראשונה שקדשה שלמה, שהוא קדש העזרה בירושלים לשעתן וקדושת לעתיד לבוא. הרמב״ם פוסק ששלמה, דווקא שלמה, והוא לא הזכיר כאן את דוד, והדברים צריכים בירור, אבל לא כאן המקום, שלפי הרמב״ם שלמה קדש את ירושלים, את קדושת המקדש, והקדושה הזאת היא נצחית. אומר הרמב״ם הלכת הדבב, לפיכך מקריבים הקורבנות כולם, אף הפי שם בית בנוי. הלכה למעשה, היעדר בניין בית המקדש אינו מעכב בהקרבת קורבנות. ייתכן שיש סיבות אחרות צדדיות שאי אפשר להקיב קורבנות בזמן הזה, ועל זה יש דיונים ארוכים, הרבה 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 ספרים, אבל הרמב״ם פסק שהיעדר בית המקדש, הבניין, אינו מעכב קורבנות. ולכן, אומר הרמב״ם, הוא ממשיך, לכן גם כן אוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, אם מקריבים את הקורבן, אז אפשר לאכול קודשי קודשים, גם בלי בית בנוי. והרמב״ם מנמק את הפסק הזה. זה לא כל כך אופייני לרמב״ם לנמק את הפסקים שלו. אבל כאן הוא ממשיך בלכת את זין, ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדושה לעתיד לבוא, ובקדושת שער ארץ ישראל עניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם לא קדושה לעתיד לבוא. הרי אני הזכרתי כבר שהרמב״ם פוסק שקדושת ארץ ישראל קדושה ראשונה לא התקיימה. אחרי הגלות, או בזמן שגלו, הקדושה נעלמה. ולמה קדושת בית המקדש נשארת נצח? אומר הרמב״ם, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. חוץ מהוויכוח הרעיוני הזה, הרמב״ם מביא מקור. אומר הרמב״ם, והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשיכם. מכאן אנחנו לומדים, אמרו חז"ל, אף על פי ששמומים בקדושתן הם עומדים. למרות שהמקדש שמם, אז עדיין הקדושה קיימת. וזה הרמב״ם למד מן הפסוק והשימותי את מקדשיכם. הרבה אנשים כבר כתבו על זה ודיברו על זה. איך לומדים מהפסוק והשימותי את מקדשיכם שהקדושה של ארץ ישראל נשארת נצח? תוספות יום טוב אומר, בגלל הניסוח של הפסוק, כתוב והשימותי את מקדשיכם, והיו יכולים לכתוב את מקדשיכם השמים. זה מזכיר לנו הערה ידועה בשם הגר"א, בהקשר אחר לגמרי, אבל ראוי להביא את הדברים כעת. על הפסוק, וימות מלך מצרים, ויינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, חז"ל פירשו שהמלך לא מת באמת, אלא המלך נצטרה. והרי חז"ל אומרים שיש סוגים שונים של אנשים שנחשבים כמתים. אחד מהם זה המצורע. אז וימות מלך מצרים, הכוונה שהוא הצטרה, וכידוע המדרש אומר את הצרות שנגרמו לעם ישראל מחמת הצרת הזאת של המלך. אך נשאלת שאלה, למה חז"ל באמת פירשו וימות מלך מצרים? הרי ייתכן לפרש כפשוטו, המלך באמת מת. למה חז"ל היו צריכים לפרש שהמלך הצטרה? אומרים בשם הגר"א, מעין המשקל שהזכרתי עכשיו בשם התוספות יום טוב, אבל שם בצורה חריפה יותר. וימות מלך מצרים, אומר הגר"א, יש פסוק בקהלת, אין שלטון ביום המוות. ברגע שהמלך מת, אז הוא כבר איננו מלך. מלכות היא מושג נצחי. ברגע שמת המלך, אז יש כבר מלכות חדשה ומלך חדש. הביטוי העממי, המת המלך, המלך מת, יחי המלך. The king is dead, long live the king. אם כן, אומר הגר"א בתנ"ך צריכים לכתוב המלך מת. המלך היה מלך ואחר כך הוא מת. אבל אם כותבים מת המלך, סימן שהוא מת וגם אחרי שהוא מת הוא מלך. ואם כן, לפי הגר"א לא ייתכן שבאמת המלך מת. התורה לא הייתה כותבת וימות מלך מצרים, אלא הייתה כותבת המלך מת. יש לנו עכשיו ארבע אפשרויות שלפרש את המיטה הזאת שאיננה מיטה ממש. חז"ל אמרו לנו שיש ארבע אנשים שמבחינות מסוימות נחשבים כמת. אחד מהם הוא עני, אבל כמובן מלך הוא לא יכול להיות עני. אחד מהם זה עיוור, סומה, אבל יש כמה וכמה פסוקים שמלך מצרים ראה את משה, ראה את זה, ראה את דברים אחרים. ואם כן, לא ייתכן שהמלך התעוור. אפשרות שלישית, מי שאין לו בנים. אבל הרי כתוב, מבכור פרעה יושב על כיסאו, לפרעה היו ילדים. ממילא אין אלטרנטיבה אחרת. ולכן חז"ל פירשו שאכן המלך הצטרה, מצורה חשוב כמת, כמו שאנחנו יודעים מתפילת אהרון או מבקשת אהרון למשה, ענת היא כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאחר חצי בשרו, מצורה נחשב במכנה מסוימת כמת. לכן חז"ל פירשו שהמלך מת. באותו משקל הציע תוספות יום טוב, היו יכולים לכתוב ואשימות את מקדושיכם השמים. היה מקדש ואחר כך המקדש שמם. אבל אם כתוב ואשימותי את מקדשיכם, פירושו שגם אחרי השממה, המקדש עדיין קיים. לכל הפחות, קדושת המקדש עדיין קיימת. תוספות יום טוב הביא את הפירוש הזה, העלה את הרעיון הזה, אבל ערוך לנער דחה אותו, אמר שצריכים באמת לבדוק פסוקים אחרים בתנ״ך, אם הדיוק הזה הוא באמת מתאים בכל מקום, והוא מביא מקומות שצריכים לדון בהם, האם הדיוק הזה באמת הוא אמיתי בלשון התנ״ך. אורך לנר מציע אפשרות אחרת, שהלימוד איננו מהביטוי ואשימותי את מקדשיכם, אלא מהמשך הפסוק. כתוב ואשימותי את מקדשיכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. אם לא יהיו קורבנות, אם באמת בית המקדש חרב ואין קדושה למקום הזה, אז למה התורה צריכה להזכיר ולא אריח בריח ניחוחכם? הרי זה פשוט שאין קורבן, אין ריח ניחוח. העלה ערוך לנר שייתכן שהתורה רומזת לנו שאחרי חובן הבית, אז תיאורטית יש מקום להקריב קורבנות. היעדר הבית אינו מונע הקרבת קורבנות, אבל הריח הניחוח של הקורבן לא יהיה, וזאת אפשר להסביר בכמה וכמה דרכים. אבל בסיסית, לפי אורך לנר, לומדים מהמילים הבאות בפסוק, ולא הריח בריח ניחוחכם. כמובן, הקושי בלימוד של אורך לנר הוא א', העיקר חסר מן הספר. הרמב״ם מביא את המקור ואשימותי את מקדשיכם, וערוך לנר אומר שבעצם הלימוד הוא מהמשך הפסוק. וכמובן עדיין יש מקום להסביר ולא אריח בריח ניחוחכם, זו תוצאה ישירה מזה שאין בית המקדש, היו יכולים לפרש שאסור להקריב קורבנות, וממילא הקדוש ברוך הוא אמר לא אריח בריח ניחוחכם. לכן הדרשה הזאת, איך הרמב״ם דרש מהפסוק, הוא קצת קשה. הצעתי רעיון אחד, ערוך לנר הציע רעיון שני. ידוע שהראב"ד שם במקום בהלכות בית הבחירה משיג על הרמב״ם, ואומר שיש מקורות בש"ס שמוכיחים בעליל נגד שיטת הרמב״ם. אבל אנחנו רק נקצר שבסופם של דברים אומר הראב"ד כביטוי ידוע ומפורסם, שהרייבד השתמש בו לעתים מאוד נדירות, אומר שאני חולק על הרמב״ם, וכך נגלה לי מסוד השם נראיו. רבים וטובים עמדו על הביטוי הזה, מה רוצה הרייבד להגיד, יש לו איזה סוד, יש לו איזה קבלה, מה הוא התכוון להגיד, יש, נגלה לי מסוד השם נראיו. אבל מה שחשוב מבחינה הלכתית זה המשך. אומר הרעב"ד, לפיכך הנכנס אתה, שם אין בו קראת. הרעב"ד חולק על הרמב״ם, לפי הרמב״ם קדושת המקום קיימת, ולכן מי שנכנס היום במקום שאסור בזמן שבית המקדש בבניינו, אז גם היום יש איסור וחייבים כרת על כניסה לאותו מקום. והרעב"ד חושב שלא, אני חולק, אני חושב שהקדושה לא קיימת, ולכן הנכנס לשם אין בו כרת. כמובן, הרעב"ד הזה הוא קצת תמוה. האם הרעב"ד חושב שמותר להיכנס לאותו מקום? אז למה הרעב"ד אמר, לפיכך הנכנס לשם אין בו כרת? הוא היה צריך להגיד, מותר להיכנס לשם. אז גם כאן, הרבה אנשים, הרבה פוסקים, ראשונים, אחרונים, התווכחו בקשר לעמדתו של הרעב"ד, האם הוא באמת חושב שבאמת מותר? ייתכן שהוא סובר שיש מצווה מן התורה, שעדיין מונעת מבני אדם להיכנס, אבל הוא חושב שזה לא מצווה אתה לא תעשה, זה אולי מצווה תעשה, אולי זה אפילו מצווה דרבנן או איסור דרבנן. בכל אופן, החומרה של הרמב״ם לא קיימת לפי הראב"ד, מה שבאמת חושב הראב"ד זה קצת בעייתי. בכל אופן, לסכם, קדושת המקדש קיימת בשלמותה לפי שיטת הרמב״ם. לפי הרב"ד מספיק להגיד שזה לא קיים בשלמותו. מה כן קיים, מה לא קיים, זה קצת קשה לדעת ברייבת. עד כאן דיברנו על מצווה, על הקדושה של המקדש. אבל חוץ מקדושת המקדש, יש מצוות שקשורות למקדש. מצווה אחת שהיא מורה מקדש. הרמב״ם מביא את המצווה הזאת בפרק הבא, בפרק שביעי. שלוחות בית הבחירה, פרק זין הלכה א', אומר הרמב״ם מצוות עשה ליראה מן המקדש, שנמהו מקדשי תיראו, ולא מן המקדש אתה יראה, אלא ממי שציווה על יראתו. משפטים יפים, שבאו להגיד לנו, שבעצם מורה מקדש, זה מורה של הקדוש ברוך הוא. וכמובן, המצווה הזאת שמורה מקדש, לכאורה נוהגת בזמן הזה לפי שיטת הרמב״ם, שהרי יש לנו בית המקדש, לכל הפחות יש לנו קדושת המקדש גם בזמן הזה. הרי הרמב״ם אמר קדושת מקדש, קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא, אז הקדושה היא קיימת בשלמותה, ולכאורה זה מובן מאליו שמצוות מורה מקדש חלה בזמן הזה. להפתעתנו, הרמב״ם פוסק שם בפרק שביעי, פרק זין, הלכה זין, שאכן יש מורה מקדש. זאת לא החלק שיש בה הפתעה. אומר הרמב״ם, אף על פי שהמקדש היום חרב בעוונותינו, היום המקדש חרב בעוונותינו, אנחנו חושבים כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו, ולכן אנחנו מסתכלים על זה שבית המקדש חרב היום בעוונותינו, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בבניינו. עד כאן, לכאורה זה מובן. והרמב״ם מסביר כמה וכמה דוגמאות. לא ייכנס אל מקום שמותר להיכנס לשם, לא ישב בעזרה, לא יקר ראשו כנגד שער המזרח. והרמב״ם מביא מקור לכך, שנאמר את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו. פסוק בפרשת קדושים, שהתורה מצרפת שמירת המקדש לשמירת שבת. וחזר דרשו, מה שמירת שבת לעולם, אף מורה מקדש לעולם. וכאן, זאת ההפתעה, וזה הפלא. הרי אם הרמב״ם סובר שקדושת המקדש קיימת גם בזמן הזה, אז למה צריכים מקור נוסף להגיד שיש מצווה של מורה מקדש בזמן הזה? לכאורה דברים פשוטים. אם יש קדושת מקדש, ממילא יש מורה מקדש. כנראה שהיה מקום להפריד בין המושג של קדושת המקדש לבין המושג של מורה מקדש. אותו ארוך לנר אומר שכל מה שלמדנו עד עכשיו, החלק הראשון של הרמב״ם לעניין קדושת המקדש, הוא כותב, הנה זה לעניין קדושה. אבל לעניין מורה מן המקדש, איקתי הווה אמינה, דלא ציווה כתוב לירא מן המקדש, אלא בעוד שהשכינה שורה עליו בפני כבוד השכינה. היה מקום להגיד שקדושת המקדש אכן קיימת, אבל מורה המקדש אולי איננו תלוי בקדושת המקדש, אלא בעצם בניינה. אם יש בניין בית המקדש, הוא מדבר על השראת השכינה, בזמן שהשכינה שורה עליו, מפני כבוד השכינה. היינו יכולים לפרש קצת אחרת, בגלל שאין בניין, היינו יכולים לפרש שאין מצווה שמורה מקדש בזמן הזה. יש עוד מצווה שקשורה לבית המקדש, והיא שמירת מקדש. שצריכים לעשות משמרות כדי לשמור את המקדש. לפני כ-20-30 שנה היה דיון גדול בקשר למצווה הזאת בירושלים. אחד בשם הרב חיים צימרמן, שהגאון אדיר, חיבר ספר שלם, אגרה לישרים, ובתוך הספר הזה כתב כמה וכמה פרקים דיונים על המצווה, אם היא שייכת בזמן הזה, ונדמה לי שאפילו אז עשו איזה ארגון של לוויים, רב סימרמן בעצמו היה לוי, עשו ארגון של לוויים לקיים ולו בצורה חלקית את המצווה הזאת של שמירת מקדש. ברמב״ם לא כתוב במפורש שיש מצווה של שמירה מקדש בזמן הזה. על זה אני אמרתי, יש כבר הדיון בספר הגל ישרים ובעוד מקומות שדנו בקשר לשמירת מקדש בזמן הזה. ובהחלט, לפי הרמב״ם היה מקום להציע שאפילו אם יש קדושת המקדש בזמן הזה, ואפילו שיש מצווה שמורה מקדש, אולי שמירת המקדש תלויה בבית שהוא בנוי. למעשה אי אפשר להגיד שהבית הוא בנוי, אפשר להגיד שהקדושה של הבית עדיין קיימת. אבל אם הבית אינו בנוי, אולי אין מצווה של שמירת מקדש. כמו כן, היינו יכולים להציע שאין מצווה שמורה מקדש. לכן הרמב״ם נאלץ להביא מקור חז"ל, מה שבת לעולם, אף מקדש לעולם. כמו שקדושת השבת היא נצחית, גם קדושת המקדש היא נצחית, והמצוות, המצווה הזאת שמורה מקדש, את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו, מורה מקדש, קיימת גם בזמן הזה. אבל באמת למה? למה באמת יש מצווה היום של מורה מקדש? אומר הרמב״ם בסוף, באותה הלכה, בערך זין, הלכה זין, מה שמירת שבת לעולם, אף מורה מקדש לעולם, שאף על פי שחרי בקדושתו עומד. משמע מהרמב״ם שבעצם בסופו של דבר מצוות מורה מקדש קשורה לקדושת המקדש. אמנם הייתה הווה אמינא שזה לא קשור לקדושת המקדש אלא לנוכחות הבניין, לקיום הבניין בפועל, אבל הלימוד של חז"ל מה שבת לעולם אף מקדש לעולם אומר לי ש המחייב שמורה מקדש זה קדושת המקדש, ולכן מורה מקדש חל בזמן הזה. מה שמעניין לציין שהראב"ד לא חולק כאן על הרמב״ם. הרי אנחנו למדנו שלפי הראב"ד אין קדושת מקדש בזמן הזה, או לכל הפחות קדושת המקדש איננה קיימת בשלמותה. לכאורה לפי הראב"ד היה מקום להגיד שממילא אין מצווה שמורה מקדש בזמן הזה. אבל כאן הראב"ד לא הסיק. מה אפשר להסיק משתיקתו של הראב"ד? על זה יש דיונים מחוקרים ורבנים חשובים. בדרך כלל נדמה לי שהרב עובדיה יוסף מצטט את הראב"ד כדעה נוספת להסכים לשיטה שהרמב״ם פסק והרב"ד לא השיג. זאת אומרת שמשתיקתו של הרב"ד נדמה לי שהרב עובדיה השיג שהרב"ד הסכים עם הרמב״ם. לדעת חוקרים רבים, הרב"ד לא היה שיטתי שעבר על כל משנה תורה וסימן כל הלכה שהוא לא הסכים אליה. יש הרבה מקומות שקשה לדמיין שהרב"ד הסכים עם שיטת הרמב״ם, ובכל זאת אנחנו לא מוצאים את השגת הראב"ד במקום, וכבר כתבו חוקרים גדולים שאפשר להוכיח מהראב"ד בכל מיני ספרים של חידושים שלו או ראשונים אחרים שהביאו את שיטת הראב"ד, שהוא חולק על הרבה דברים שכתובים במשנה תורה, אבל במשנה תורה גופה הראב"ד לא הסיק. אז כאן בהחלט אפשר להגיד שהראב"ד חולק על הרמב״ם, ולפי הראב"ד אין מצווה שמורה מקדש בזמן הזה, כמו שהוא חושב שקדושת המקדש לא קיימת בשלמותה בזמן הזה, כך מורה מקדש, וזה שהוא לא השיג, לכאורה אין מכאן ראיה. אבל אם אנחנו ננקוט שהראב"ד באמת מסכים לרמב״ם, והראב"ד חושב שבמצווה הזאת מורה מקדש יש חיוב גם בזמן הזה, אף על פי שקדושת המקדש איננה קיימת בשלמותה, אז לכאורה אפשר להגיד אחד משני דברים. אם אנחנו נניח שהרבן מסכים עם הרמב״ם וחושב שיש מורה מקדש בזמן הזה, אז ייתכן לפרש את הביטוי האנגמטי הזה שאמרנו שהרבן אומר הנכנס לשם אין בו קרית, שהוא אומר שיש קדושה גם בזמן הזה, אמנם לא אותה קדושה שהייתה באותו זמן שהבית בנוי, יש מצוות וחיובים אחרים שחלים גם בזמן הזה, אבל החומרה של אותו מייסורים לא קיים, לא קיים, ולכן הנכנס לשם אין בו קרית. אבל מורה מקדש אולי עדיין יש בזה, יש מצוות עשה של מורה מקדש גם בזמן הזה. יש אפשרות שנייה שהציע הרב אשר וייס בספרו על בראשית, שדן בנושא הזה של מורה מקדש, וגם הביא את המקור שציטטתי בתחילת השיעור, מקורו של רב משה הדרשן, והוא מציע שלפי הראב"ד, אולי מורה מקדש, המצווה של מורה מקדש, אינה תלויה בקדושת המקדש, אלא תלויה בהשראת השכינה. כמובן, השראת השכינה היא בכל מקום. בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אבל אנחנו מדברים ברמה מיוחדת של השראת השכינה, השראת השכינה של מקום מקדש. יש בכל אופן הבדלים במקומות בעולם שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. עיני השם לוקח הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה, אומר הפסוק שיש מקומות שכאילו הקדוש ברוך הוא כביכול נוכח, מסתכל יותר ממקומות אחרים. לפני השם אלוקיך מתפרש מצד אחד מלוך כל הארץ כבודו. איפה יש מקום שאין פניו של הקדוש ברוך הוא? אבל יש מקומות שראיית פנים שאנחנו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא מתייחס דווקא למקומות יותר קרובים לבית המקדש. ואולי המושג של השראת השכינה ברמת מקדש מחייבת מורה מקדש גם לפי הראב"ד. לפי ההבנה הזאת אנחנו יכולים לסגור את המעגל שבו התחלנו. השראת השכינה של מקום המקדש, השראת השכינה של העוצמה של מקדש, מתי התקיימה? אולי התקיימה בזמן העקידה, אבל לענייננו זה ודאי קיים כאן. אין זה כי אם בית אלוקים בזה שער השמיים, לפי כל המדרשים שהזכרתי בהתחלה, יעקב הבין שזה מקום של השראת השכינה של בית המקדש, בחלום אפילו התגלה לו בית המקדש בבניינו. ממילא השראת השכינה יכולה לחייב מורה מקדש לשיטת הראב"ד. אולי זאת הייתה כוונתו של משה הדרשן שאמר שיעקב אמר אילו הייתי יודע לא הייתי ישן כאן, בגלל שיש מצווה ומקדשי תיראו שיש לה משמעות גם אחרי בניין בית המקדש, אחרי חורבן בית המקדש, ואולי גם לפני בניין בית המקדש, כל זמן שמרגישים את עוצמת השראת השכינה ברמה של המקדש במקום הזה.
אחד מדליקים נרות כשנמצאים בבית משותף. אנחנו ראינו שיש מחלוקת בין רש"י לתוספות בבית פרטי, האם ההדלקה צריכה להיות בפתח הבית כדעת רש"י או בפתח החצר כדעת התוספות. רש"י ראינו שכנראה מבין שיש דין מיוחד בבית. התוספות או שחושבים שגם חצר נקראת בית, או שחושבים אולי שהמוקד הוא פרסום ניסה ולא דווקא הבית. בכל אופן אנחנו פוסקים כדעת התוספות שמדליקים בפתח החצר. לפי זה לכאורה היה צריך להדליק בכניסה של חדר המדרגות. יש בית עם הרבה דירות בפנים, לכאורה פתח החצר הוא למטה. והדבר הזה די דומה למציאות שהייתה בעבר, כי בעבר היו הרבה בתים שלא היו פרטיים, שהיה בית וחצר שלו, אלא הרבה בתים שכולם היו מנוכזים לחצר אחת, ופתח החצר זה היה פתח שמשותף לכל הבתים האלה ביחד, ושם כנראה הדליקו כולם את החנוכיות, או לפי השיטות השונות שעוד נדבר בהדלקת החנוכיה. בכל אופן, זה די דומה בחדר מדרגות, ולכאורה היה צריך להדליק למטה. ובאמת כך נהג הרב מבריסק להדליק בפתח חדר המדרגות, וכך נהג גם מורי ורבי הרב ליכטנשטיין כשהיה גר בבית כזה. אמנם בדרך כלל מקובל במקרים כאלה לא להדליק בפתח חדר המדרגות, אלא במקומות אחרים שעוד נדבר עליהם. והדבר הזה יש לו כמה סיבות. סיבה אחת, החזון איש באור החיים בסימן סמכי בסעיף קטן ונבט סבור שחצר של היום, שחדר מדרגות של היום, אין לדין של חצר. חצר לדעתו זה מקום שמשתמשים בו בתשמישי דירה, מקום שיוסים בו כביסה, היו חיים בו, משתמשים בו, לא רק תחנת מעבר. חדר המדרגות היום זה רק מקום שעוברים בו. לדעת החזון איש, אין לזה דין של חצר. וכיוון שאין לזה דין של חצר, ממילא, לדעתו, לכולי אלמא לא ידליקו בפתח חדר המדרגות. סיבה שנייה, אמנם בשולחן ערוך נפסק כדעת בעלי התוספות, שמדליקים בפתח החצר, אבל זה לא כל כך פשוט. ראינו שרשי והרמב״ם והר"ן והרבה ראשונים לא פסקו כדעת התוספות, וערוך השולחן התפלא על פסיקת השולחן ערוך. ערוך השולחן בתף רשעין א' סעיף כ', ופרט לכך, אם אדם מדליק בפתח החצר, אולי לשיטת רשי הוא לא יוצא ידי חובה, כי אולי זה כבר לא נקרא בית. אם אדם מדליק בבית, בפתח הבית, ודאי יצא ידי חובה, שהרי בדיעבד, בשעת סכנה, מדליקו על שולחנו ודיו. ולכן, כאשר יש לנו ספקות בבית משותף, יש מקום לשיטות שאינן מדליקות בפתח חדר המדרגות. בבית פרטי, מדליקים, כמו שאמרנו, בפתח החצר. כך נפסק כדעת התוספות, ולמרות שיש לנו מקום לחשוב ולהרהר בדבר, אנחנו לא זזים מפסק השולחן ערוך ומדליקים בפתח החצר. אבל כאשר יש עוד ספקות ולא בטוח שבכלל החצר מוגדרת כחצר, במקרה כזה יש מקום למנהג היותר מקובל בדרך כלל לא להדליק בפתח חדר המדרגות, אלא להדליק במקומות אחרים. ועכשיו השאלה היא איפה להדליק, ואת הדבר הזה אנחנו נצטרך בעזרת השם לבאר בפעם הבאה.